שלום, אתם מאזינים לפודקאסט התחנה הבאה, הפודקאסט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. בכל פרק נפגוש כאן בכירים מעולם התחבורה ונדבר איתם על תחבורת העתיד בישראל. והפעם איתנו באולפן משה שיקו ז'נה, מנכ״ל רכבת ישראל, ואיתמר בן מאיר, מנכ״ל נטע. פרק זה יעסוק בתוכנית העבודה לשנת 2025 של רכבת ישראל ונטע לאחר אישור התקציב. מה הפעולות המתוכננות בקידום ושיפור התחבורה הציבורית בעולם הרכבות הקלות והכבדות? רכבת, מעבר לזה שתחבורה זה מגניב, אז רכבת זה כאילו, זה אולי הדבר הראשון שהתחלנו איתו כששיחקנו ברכבת. זה ככה, וככה אתה מגיע לעבודה ואתם.
אתה יודע מה ההבדל בין המשחקים של הילדים למשחקים של המבוגרים? המחיר.
המחיר, בדיוק, יותר יקר.
אין ספק, כן.
רכבות בישראל כיום אין כלי אסטרטגי ביותר להסעת המונים. אפשר להגיד חוד החנית של התחבורה הציבורית, איך זה בא לידי ביטוי בשטח, בכל אחת מהחברות? נתחיל עם הכבדים.
אכן, כפי שאמרת, רכבת ישראל, רכבת כבדה, רכבת שלמעשה במהות ובתכלית שלה, אמורה לקשר בין פריפריה לבין מרכז, ולשמחתי אנחנו עושים את זה בצורה מצוינת. וכן, להסיע המונים. להסיע המונים, אנחנו מדברים על אלפי נוסעים, מאות אלפי נוסעים ביום. יום ממוצע היום אנחנו מסיעים כ-270 אלף נוסעים ביום. שנתית, אנחנו מסיעים כ-70 מיליון נוסעים בשנה. והמטרה היא להמשיך ולגדול ולהוריד את האנשים מהמכוניות ומהכבישים ולהסיע אותם ברכבות. בנוסף לכך יש לנו את רכבת המטענים שלא נשכח אותה, שגם היא, התפקיד שלה זה להוריד מסעיות. רכבת אחת שווה ערך ל-60-70 מסעיות, תכפיל עכשיו את העשרות, מאות ואלפי מסעיות, רכבת מטענים אחת יכולה להוריד, ולכן זאת הרגל השנייה שלנו. והרגל השלישית של רכבת ישראל זה בעצם לפתח מסילה, כי רכבת צריכה מסילה. ולשמחתי גם זה קורה בתקציבי עתק. כשאני מדבר תקציבי עתק, כ-70 מיליארד שקל שמדינת ישראל משקיעה בתשתית הרכבתית, רכבת כבדה.
לאורך שנים, אני צריך להגיד.
אתה צודק, הערה מאוד נכונה, לחומש.
לחומש, 5 שנים.
כן, אבל ללא ספק, והבשורה הכי חשובה, אני חושב שאני רוצה להגיד, למרות כל הקיצוצים, ולמרות התהליכים שקורים ברקע לאור המלחמה, שרת התחבורה, ירדה ממנכ״ל המשרד, התעקשו ששום פרויקט, לא רק שהוא לא ייפגע, ההפך הוא הנכון, נכנס עוד פרויקט חדש של כרמיאל קריית שמונה, וזה בניגוד מוחלט לוקטור של הקיצוצים.
זאת אומרת, בצפון הרכבת מגיעה עכשיו עד בית שען אפילו.
היא מגיעה עד בית שען ומגיעה עד כרמיאל ומגיעה עד נהריה. אלה שלושת נקודות הקצה, אם אתה רוצה להסתכל. אבל הבשורה החשובה,
שהיא
תגיע עד קריית שמונה, עד קצה הגבול, עד למעשה קצה גבולה של מדינת ישראל בצפון.
אז מתחילים לסלול?
לא, פרויקט רכבתי הוא פרויקט ארוך, עד שסוללים.
חשבתי שדבר ראשון שעושים זה שמים מסילות.
תשאל את איתמר מה המשמעות של סטטוטוריקה, אני בטוח שהוא ידע להסביר את זה.
אז אולי זה כבר, כן, אני מקדים את המאוחר. אגב, הוצאתי נתונים מאתר האינטרנט, אני רואה שכבר לקחת לי את כולם.
אני רק אצל.
לא, זה יפה. 600 רכבות ביום.
כ-600,
כן. 50 אלף קילומטרים.
יפה.
לא, הטקתי, זה לא ניחוש.
הוציא מהאינטרנט, עשה עבודה.
עכשיו, זה נורא מעניין, ואני צריך גם לצרף אותך, אבל בעצם כמה, אם אנחנו יכולים להעריך כמה מנפח התחבורה בכלל, או התעבורה בארץ, הוא נעשה ברכבות.
אתה מדבר על הרכבת הכבדה, כי יש שוני.
אוקיי.
צריך להבין גם את הקשר. איתמר למעשה, כי יש כאלה שמתבלבלים, כי רכבת זה רכבת, אז זהו שלא. הדבר הכי חשוב ברכבת כבדה זה הקישוריות שלה. איך אתה מחבר אותה בעצם לביתו של הנוסע? אם זה דרך אגב בתחבורה ציבורית, או אם זה עכשיו פרויקט מדהים של המטרו, שאיתמר תכף יסביר עליו, או נטע עם רכבות קלות, מטורוניות, גם כבישי אופניים שאנחנו עושים. המטרה היא לחבר את תחנות הרכבת, אותם 67 שילכו ויגדלו כתוצאה מקווים נוספים, מסילות נוספות שאנחנו מכניסים, עד לבית, עד לביתו של הנוסע, על מנת שהוא לא ייכנס בכלל לאוטו, כי לצערי היום חלק מהעניין, הוא נכנס לאוטו, לפעמים הוא מדלג עלינו, כי הוא כבר באוטו, והמטרה שלנו שהוא ייכנס לאוטובוס, ייכנס למטרו, ויגיע בעזרתו לרכבת הכבדה.
תראה, אפשר להגיד שאם החברה שרכבת ישראל אמונה על התווך הבין עירוני, אנחנו יותר אמונים על התווך העירוני. וצריך גם להגיד בשקיפות, הגודש ובעיית הפקקים לא הולכת להיעלם. לא רק שהיא לא הולכת להיעלם, במידה מסוימת, זה בריא שיש אותו, זה מראה דווקא שהמטרופולין צומח וגדל. לפי כל התחזיות מדברים שב-2040 אוכלוסיית מטרופולין תל אביב הולכת לגדול ב-2.5 מיליון איש. ואם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להמשיך להסתמך אך ורק על הרכב הפרטי, אנחנו טועים טעות מרה. והפתרון הוא הפתרון בדיוק מה שצ'יקו דיבר עליו. מערכת של הסעת המונים מבוססת רכבות בתווך הבין עירוני. אחראים רכבת ישראל, בתווך העירוני אחראית נטע במטרופולין תל אביב. אנחנו עמלים בימים אלה על הוספה של עוד שני קווים לקו האדום שכבר עכשיו פעיל, כן. ואנחנו רואים שהציבור מצביע ברגליים. כלומר, כבר היום אנחנו מסיעים מעל 110 נוסעים ביום, אלף. בקו האדום, 110 אלף, בוודאי.
ביום רק בקו האדום?
בקו האדום, והתחזיות שלנו מדברות על כך שכל קו רקל יסיע סדר גודל של 250 אלף נסיעות ביום.
רקל רכבת קלה.
רקל רכבת קלה. אבל הגיים צ'נג'ר הגדול, זה פרויקט המטרו, וצריך להבין במה מדובר.
בעיקר שמדובר בשני פרויקטים שונים, מקושרים אך שונים.
נכון. בגדול, רכבת קלה היא נוסעת בתווך על הקרקע, אוקיי? בארץ, אצלנו, גם בקו האדום וגם בקו הירוק שהיום אנחנו עמלים עליו, יש מקטעים שהם תת-קרקעיים. במטרו, כל התווך הוא תת-קרקעי, במהירויות הרבה יותר גבוהות, אנחנו מגיעים שם ל-80 קמ"ש, וגם בקיבולות מטורפות. כלומר, במטרו, בסופו של דבר, כאשר נסיים ונקים את הפרויקט המדהים הזה, אנחנו מדברים על יותר מחצי מיליארד נוסעים בשנה. תבינו רגע את ההיקפים. מדובר בהיקפים אסטרונומיים. כלומר, אם אני לוקח גם את הרכבות קלות, ששם אנחנו מדברים כאשר שלושת הקווים, יעבדו, אנחנו מדברים על 250 מיליון נוסעים בשנה.
בשלושת הקווים.
בשלושת הקווים. ואם אני מדבר על המטרו, שאנחנו מדברים על חצי מיליארד נוסעים בשנה, זה game changer. זה באמת להעמיד אלטרנטיבה אמיתית לתושבים שלנו, לאוכלוסייה, שהיום לצערנו...
אתה סופר גם את... זאת אומרת, זה גוש דן?
אני מדבר על מטרופולין תל אביב. כל מה שדיברתי עכשיו, דיברתי על מערך הרכבות הקלות ועל המטרו, במטרופולין תל אביב. עכשיו... וזו האלטרנטיבה היחידה. אם אנחנו לא רוצים להמשיך לבזבז שעות בפקקים, ולהעלות את רמת החיים שלנו, זה הפתרון היחידי.
אז מטרופולין תל אביב, זה מה?
מצפון מטרופולין הדרום? תל אביב, אנחנו מדברים עד אזור כפר סבא רעננה בצפון, אנחנו מדברים עד אזור רם ללוד בדרום, ואנחנו מדברים עד אזור פתח תקווה ראש העין, במזרח. זה בגדול...
בת ים חולון.
בת ים חולון בפנים לגמרי, בדיוק.
רחובות? כבר היום.
גם רחובות. אוקיי. דרך אגב, גם רחובות במטרו, אנחנו מדברים גם לשם.
מעולה. איך מחולק התקציב? זאת אומרת...
אז בדומה למה שצ'יקו אמר, גם אצלנו, שרת התחבורה ומנכ״ל המשרד דוחפים ודואגים לתקציבים, כי הם מבינים שזה הפתרון. נבין רגע כמה אנחנו הולכים, רגע, כמה אנחנו הולכים להשקיע פה, תבינו רק את המספרים. בכל הפרויקטים שאני דיברתי עליהם, גם על המטרו וגם על הרכבות קלות, המדינה הולכת להשקיע בעשור הקרוב 250 מיליארד שקל. אלה מספרים...
שאי אפשר לדמיין אפילו.
שאי אפשר לדמיין אותם, אבל מגיע לנו מערכת תחבורה כמו באירופה. כן. אין שום סיבה שבמטרופולין תל אביב לא יהיה מערכת תחבורה כמו באירופה, וכמו שאנחנו מגיעים להרים באירופה, ובכלל לא חושבים להשתמש ברכב פרטי, אותו דבר צריך להיות גם אצלנו. מגיע לנו את זה.
איך, שנייה, הפרופורציה, לא רוצה תחרות, רק פשוט רק כדי להבין ככה בסדרי גודל, מתוך תקציב משרד התחבורה, או בין רכבת לנטע.
אין דריכה לרגליים.
לא, ברור, סתם ככה כדי...
כל פרויקט מתוקצב בפני עצמו, הכל תחת משרד התחבורה, פרויקטים שהשרה יחדה עם המנכ״ל מובילים באופן אישי. כמובן שזה עובר, משרד האוצר, ואת כל התהליכים של אישורי התקציב, אבל אלה המספרים, זה מספרים שבהם, רק שנבין, אנחנו מנסים לסגור פער של שנים, כי אפשר לשאול מה קרה, למה לא עשו את זה קודם, אבל עדיף מאוחר מאשר...
גם לא איתנו.
צריך להבין שהמשק הישראלי, מפסיד מבעיית הגודש קרוב ל-40 מיליארד שקל בשנה. 40 מיליארד שקל, אנחנו מפסידים. נבין רגע את המספרים, ולכן זה אחת הבעיות האקוטיות, ואין ספק שגם אחרי המלחמה, זה יהיה אחד ממחוללי הצמיחה של המשק, ההשקעה, גם התשתיות של הרכבת הכבדה, גם ברכבות הקלות והמטרו, זה אחד ממחוללי הצמיחה שיוציאו את המשק שלנו.
תתאר לך את המהפכה, שהיום אנחנו, סדרה מהירה זה רכבות של 250 קמ"ש, high-speed train, שיחברו בין חיפה, באר שבע, תל אביב, ירושלים. הילד שגר בחיפה יוכל להגיע בחצי שעה לתל אביב, או הילד שגר בבאר שבע או בפריפריה סביב באר שבע, ואז הוא לא יצטרך לא רק זה, הוא יגיע למטרו, יגיע לתחבורה ציבורית.
ישר.
הוא לא צריך רכב. בעצם חיברנו את הפריפריה, אבל לא רק חיברנו אותה בנסיעה מתישה, אלא חיברנו אותה בנסיעה יעילה מהירה, עד כדי כך, שהוא לא צריך לחשוב על המעבר למרכז, ועל איזה
מה קורה once הוא מגיע, למשל?
בדיוק.
ניקח אותו טרמפ.
בדיוק. וזה היופי של השילוב הזה.
אני באמת, זה נורא מעניין, רוצה לדבר על זה קצת אחר כך. מעניין, זה על אותה תשתית?
לא.
אוקיי.
רכבת מהירה, הייתי שב על תשתית כבר של צמנט, תשתית אחרת בכל קנה מידה, זה רכבות אחרות, זה רכבות של... היום הרכבות מגיעות עד 160 קמ"ש, 250 עוד פרויקט שהשרה והמשרד דחפו.
אז מתחילים, באיזה שלב אנחנו?
זהו, סיימנו את הסטטוטוריקה, שתבין, זה התהליך שאחד הארוכים. אנחנו בתקווה שבחודשים הקרובים אנחנו נניח אבן פינה, יוצאים למכרזים, יוצאים כבר התכנון המפורט כבר בשלבי זה. שוב, כל פרויקט רכבתי זה פרויקט של לפחות 10 שנים, 15 שנים בממוצע, כי אלה תהליכים מאוד ארוכים, כי הם חוצה מדינה. אנחנו רצים על המדינה לאורך, איתמר רץ לרוחב, זה ההבדל גם בינינו.
לא, בסופו של דבר, אבל שנינו צריכים לחשוב על הפתרון שהציבור רואה דור טו דור.
בדיוק.
בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לגרום לאנשים לזנוח את הרכב הפרטי ולעבור לתחבורה ציבורית, אנחנו צריכים לעשות סימולציה איך הם יוצאים מהבית, ואיך הם מגיעים דור טו דור מהבית שלהם, למקום שהם צריכים להגיע בצורה זמינה, אמינה, נוחה. ואין ספק שיש פה שילוב, וזה כרוך גם בשבילי אופניים, זה כרוך גם בתחבורה ציבורית, זה כרוך גם ברכבות קלות, וזה כרוך גם בסופו של דבר במטרו.
וכנראה בעוד דברים, זאת אומרת, יש פה את אפילו אוטובוסים, כל דבר, עכשיו, זה חתיכת תאום. הדבר הזה, זאת אומרת,
צודק,
אני אתחיל במה שאני יכול לחשוב עליו, בטח יש עוד דברים שלא חשבתי להם. יש את הרשויות המקומיות, שוב, אם זה אוטובוסים, כאילו כל מה שקשור לתחבץ של...
תראה, פה אני קצת מקנה בצ'יקו, כי צ'יקו בסופו של
הוא,
דבר...
הוא פשוט דוהר.
לא, בסופו של דבר, הרבה פעמים הפרויקטים הבין עירוניים, אתה יכול לגדר את השטח, ומה שנקרא בשפה שלנו, להרביץ עבודה. עדיין יש תיאומים, עדיין יש עיריות שרוצות עוד ועוד תחנות, הכל בסדר. כאשר אתה עובד בתווך העירוני, אנחנו בקרביים של האוכלוסייה. ופה צריך להגיד שזה לא פשוט בכלל, אני גם מבין את הציבור. זה לא נעים לקום כל בוקר לעבודות אפר, לרעשים, לדברים. זו הזדמנות אפילו טובה להתנצל. כלומר, לבוא ולהגיד, אנחנו מבינים את הקושי שיש לציבור. אבל אין ספק שאנשים שגרים במרכז העיר, החיים שלהם לא פשוטים. אבל מה שאנחנו מבקשים זה סבלנות, כי הכיוונים שאנחנו דוחפים ביחד עם משרד התחבורה, הם פתרונות שורש. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים שאיכות החיים של האנשים יעלו, והם לא יבזבזו שעות בפקקים, זה רק יצירת רשת רכבות, כמו שאמרתי, דור טו דור, שבעצם תוכל לקחת אותם בצורה זמינה, אמינה, נוחה.
אנחנו מריצים את פרויקט החשמול, למשל.
אוקיי, כן.
פרויקט סופר אסטרטגי, שבסופו של דבר נעבור מרכבות דיזל לרכבות חשמל, מהירות יותר, חדשניות יותר, ירוקות יותר, בכל קנה מידה שתבדוק. כשאתה עובד על מסילה חיה, אתה צריך לעצור את המסילה על מנת להריץ את התשתית. Mm. כשאנחנו עושים את זה מול ראשי הערים, ראשי מועצה...
רגע, שנייה, רק נגיד חשמול, אתה רץ מהר כמו קטר, אבל... אבל אנשים, חשמול, זה אומר, אתה אומר, רכבות חשמליות?
כל הרכבות של רכבת ישראל הולכות להיות רכבות חשמליות ברכבות נוסעים.
זה גם עניין
גם
של...
גם היום אנחנו מסיעים...
זה חיסכון, זה קודם כל, זה סביבתי יותר?
קודם כל סביבתי.
ארבעה פרמטרים. כל... Okay. מדינת ישראל חתומה על המנה שבסופו של דבר הולכת להוריד את הפלטות, זה חלק מהתהליך. אנחנו צריך. נוריד פלטות, חייבים לשמור על כדור הארץ שלנו. דבר שני, זה מאיץ, וזה מאיץ יותר מהר, מה שמאפשר לנו בעצם להכניס יותר רכבות על אותו דווי, כתוצאה מההתנהגות של מנוע חשמלי מול מנוע דיזל. הוא מאיץ יותר, המהירות הסופית שלו היא זהה, אבל התאוצה והתאוטה, במיוחד שיש לך תחנות, היא קריטית לעמידה בלוחות זמנים. והדבר הכי חשוב, זה גם רכבות חדשניות, במהלך המלחמה, שים לב, זה לא קרה דרך אגב, אני חושב, זה אחד הפרויקטים היחידים, במהלך המלחמה, מההבנה של אין ברירה, למרות שאנחנו במלחמה, אני חושב חודש אחרי תחילת המלחמה, נחתם החוזה לרכישת הרכבות החשמליות, חוזה סופר אסטרטגי, שהשרה והמנכ״ל הובילו יחדיו עם דירקטוריון החברה, וכבר עכשיו אנחנו נהנים בקווים שלמים, קו ירושלים הרצליה הוא קו חשמלי, עם הרכבות הטובות בעולם, של סימן, של במקרה הזה, וגם של אלסטום, שתי החברות
מגרמניה הגיעו.
Made in, גרמניה. וגם הקו בין בנימינה לאשקלון, קו חשמלי מלא, כ-50% היום מהרכבות הן חשמליות. המטרה היא להגיע עד מרץ 27, לסיים את פרויקט החשמול.
אז רגע, דיברת בנימינה...
בנימינה אשקלון.
אשקלון וירושלים הרצליה.
ירושלים הרצליה.
זאת אומרת, שוב, כבר עבודת התשתית נעשתה שם.
עבודת התשתית נעשתה, למעשה הגענו בצפון עד זיכרון יעקב, אנחנו צריכים להמשיך עוד צפונה, ובימים אלה התחלנו. שוב, אנחנו עוצרים רכבות.
עוצרים רכבות, זהו.
עוצרים רכבות כי אין ברירה אחרת. אי אפשר להסיע רכבת בזמן שאנחנו עובדים מעל המסילה.
בלילה?
בלילה. בלילה זה קורה בעיקר, כי אנחנו מנסים כמה שפחות, אז אנחנו את הרכבות האחרונות מצמצמים אותם. ניתן מענה, אוטובוסים, מתגברים אוטובוסים, שאלת על הסנכרון. אבל בכך אנחנו מצליחים להשביח תשתיות, כי אין דרך אחרת. אני קורא לזה ירידה לצורך עלייה. אנחנו עושים את זה עם ראשי ערים, שאני באופן אישי נפגש עם ראשי ערים, מדבר איתם, מעדכן אותם דוברות לדוברות, יחד של המשרד, של החברה, מול הדוברות, ועל מנת לשווק את זה ולהסביר לתושבים שאין דרך אחרת להגיע לשלב הבא ובעצם לממש את הפרויקט.
איך שיתוף הפעולה באמת עם ראשי ערים?
מצוין.
זאת אומרת, מצוין. זה נשמע כמו משהו טוב, ברור שיש לזה מחיר, אבל אתה לא, מחייך.
לא, אני מחייך כי גם אצלנו אנחנו בשיתוף פעולה עם כל ראשי ערים. זה ברור לנו שבסופו של דבר מי שעומד בעיקר מול הציבור, במקומות שאנחנו עובדים, זה ראשי הערים והעירייה. ולכן, כדי שהפרויקטים יצליחו, אנחנו משקיעים המון בקשרי קהילה, אנחנו כן כרגע בנטה הולכים לבצע מבצע של נירות אתרים. ברור לנו שנירות האתרים שלנו תצטרך להשתפר.
אתרים אתה לא מתכוון, אתרי
אינטרנט. אתרי עבודה. אתרי עבודה שלנו, כי אנחנו בסופו של דבר חיים בתוך האוכלוסייה.
אותו שילוט או גידור.
כן, אותו שילוט. צריך להגיד, בסופו של דבר פרויקט תשתית הוא לא פרויקט נקי. אין מה לעשות. תמיד יהיה אבק, תמיד יהיה הפרעה לציבור. אבל אנחנו צריכים למזער אותה ולצמצם אותה עד כמה שניתן. כי בסופו של דבר, המטרה היא להביא לפה באמת פתרון שורש לבעיית הגודש.
דיברנו על כל הפרויקטים שהולכים לקרות 2025, לא שכחנו שום דבר.
בריפט קצר, איילון שהוא הצוואר בקבוק שלא מאפשר לנו להגדיל את הרכבות, כי מצד ימין ושמאל יש לנו את איילון צפון, איילון דרום. פרויקט מדהים שנעשה יחדיו עם נאטי, פרויקט המסילה הרביעית, שהיא תאפשר לעלות באופן משמעותי את הרכבות על הציר הכי עמוש שלנו. אנחנו מכניסים
פרויקט... מה עם גובה ככה?
אז זהו, איך אנחנו עושים את הפרויקט הזה? בגלל שאין מקום, אנחנו בונים את התשתית, למעשה את המסילה מעל הנחל.
אוקיי.
תשתית מאוד מורכבת, פרויקט מאוד ייחודי, אני לא יודע אם יש לו אח ורע בעולם, אבל דרכנו יצירתיות על מנת להמשיך. יש לנו את 431, בשורה לאנשי ירושלים, שנוכל בעצם להחליף את כביש 1 העמוס לעיפה, עם פרויקט שיביא את הנושאים מהשפלה, דרך ראשון לציון, מודיעין ירושלים.
זאת אומרת, מחברים את ראשון למודיעין.
כן.
ומודיעין לראשון כמובן, ברור. ודרך זה...
ודרך דווי מאוד מורכב, עם, עם קשרים מאוד מורכבים, ומנהרות אנחנו בעצם נייצר לנו את המסילה, פרויקט 431, שבזכותו הכוונה שלנו להוריד את העומס משמעותית בכביש אחד העמוס לעיפה. דיברנו על פרויקט במזרחית, מי שנוסע בכביש 6 ורואה בשולי כביש 6 את המסילה הנבנית, גם כן.
עמק חפר, זה האזורים?
אז זה מחדרה זה יוצא, למעשה רץ מזרחה, ואז נע דרומה, למעשה הוגיע עד נדבג.
אריאל במזרח?
הוא, מחדרה הוא עובר עד לראש העין, מקטע אחד, ומראש העין הוא ממשיך עד לנדבג. זה למעשה הציר המקביל לכביש החוף, שבעזרתו נוכל להוריד הרבה מסעיות, כי הכוונה שלנו להסיע את המטענים שם בעיקר, אבל גם נוסעים, נפתח שם גם תחנות לאנשי האזור.
אילת, דובר על אילת.
אילת, יפה מאוד. אילת פרויקט סופר חשוב, שבסופו של דבר יחבר בין אילת לדימונה. דימונה כרגע היא הנקודת נושאים הדרומית ביותר שלנו. פרויקט שהשרה מובילה, ואני מקווה כמו ההצלחה של קרמיאל קריית שמונה, גם פה יצאנו לתכנון, וגם פה נביא בשורה, כי נחבר בסופו של דבר את כל מדינת ישראל, ונממש את החזון ואת החלום בעצם, מאילת עד קריית שמונה.
בוא נדבר קצת על הרכבות קלות.
לא, ודאי.
אז, ועל המטרו.
בטח.
אז...
קודם כל מאוד יפה.
קודם כל, הקו האדום, צריך להבין, לפחות מסקרים שאנחנו מבצעים, ונורא חשוב לנו לראות מה הציבור חושב, הוא הצלחה מסחרת, והציבור מצביע בו ברגליים. כלומר, סביעות הרצון, סביעות הרצון של המשתמשים הם מעל 93%.
מדהים.
כלומר, המוצר שבנינו הוא מוצר טוב. העניין הוא שאנחנו צריכים לייצר רשת, ולכן מה שאנחנו עמלים היום זה גם על הקו הירוק, שהוא קו יותר צפון דרום, מתחיל בהרצליה, יורד לתל אביב, מגיע לחולון ולראשון לציון.
אוקיי.
קו של 40 קילומטר. וגם על הקו הסגול, שהוא יותר מזרח-מערב, מתחיל שוב בתל אביב, עובר רמת גן, בת ים, אור יהודה, קריית אונו, אלה קווי הרקל. וכמו שאמרתי, רק שלושת הקווים הללו ידעו להסיע ביום 750 אלף נסיעות ביום, שזה באמת כמות אדירה. וכבר שנה הבאה אנחנו רוצים boots on the ground, אנחנו רוצים בפרויקט המטרו להתחיל שאנשים יראו טרקטורים ויבינו הלכה למעשה שהפרויקט יצא לדרך. וכבר שנה הבאה אנחנו מתכוונים לעשות עבודות קידום זמינות בדפויים.
קידום?
אותם
ראו,
קידום
רגע.
זמינות. לפני שאתה מעביר רכבת, כן. לא משנה אם זה רכבת כבדה או אם זה רכבת קלה, אתה צריך להעתיק תשתיות, אתה צריך לנקות את תוואי הדרך מכל התשתיות שנמצאות בו, אוקיי?
מה שלא
יהיה, ביוב. חברת חשמל, ביוב, ניקוז וכולי. ולמעשה אנחנו כבר ב-2025 נתחיל בדפויים גם בסגולה, וגם בראשונים, בראשון לציון.
דפו
זה אתר מוסך שבו בעצם מטפלים ברכבות. אני יודע שזה נשמע משהו אפור כזה, אבל היום דפויים הם מודרניים, גם הרכבות שלנו כולן הן רכבות קלות, אז נושא הזיהום אוויר לא נמצא בכלל. ואנחנו נראה בעצם עבודות על המטרו כבר שנה הבאה. המטרו זה באמת גיים צ'יינג'ר, אני נמצא בתפקיד שלושה חודשים, אני לא בטוח שאני אפילו עדיין מבין את גודל האירוע הזה. פרויקט ב-200 מיליארד שקל, שבאמת הולך לייצר שלושה קווים, שבכל יום יסיע מעל 2 מיליון נסיעות ביום, והוא באמת ייצר את האלטרנטיבה שאנשים, כאשר ישאלו את עצמם, איך אני מגיע לעבודה הכי מהר, איך אני מגיע לפגישה במרכז המטרופולין בצורה הכי נוחה וזמינה, זה תהיה הבחירה שלו.
אז הוא ידע שהוא הולך לשם. שמעתי גם על האבים. מה זה ההאבים?
נכון, אנחנו גם, בדומה ל...
בעברית, מה איך נקרא?
האבים זה מתחמי תחבורה ציבוריים. בעצם, בסופו של דבר, דיברנו על זה בהתחלה, הקישוריות בין הדברים, והיכולת שלי דור טו דור, לצאת מהבית שלי ולהגיע למשרד, זה שם המשחק. ועל מנת לייצר את הדבר הזה, אנחנו בעצם מתכננים היום, שבעה האבים, שבהאבים האלה יהיה חיבור של כל אמצעי התחבורה, גם הרכבת כבדה תגיע לשם, גם הרכבות קלות, גם המטרו, גם אוטובוסים, גם שבילי אופניים, גם מדרכות.
חניון? אז מותר להגיד חניון?
אז תלוי איפה. עקרונית, אנחנו מעדיפים שהחניונים יהיו בפאתי המטרופולין. אנחנו לא רוצים שאנשים יגיעו עם רכבים לתוך המטרופולין.
לא בתל אביב, אבל נגיד ראשון אני זורק.
אז גם בראשון, גם בשפיים, חברה, אומנם זו חברה אחרת שמטפלת, חברת נתיבי איילון, היא מקימה היום חניוני ענק בפאתי המטרופולין. אנשים יוכלו להגיע לשם ובעצם לעבור או לתחבורה ציבורית אוטובוסים, או לרכבות קלות, או לרכבת כבדה.
היופי של המתחם, שהוא מדבר, ההאב שקראת לו, המטרה שלנו זה לשלב בו דברים נוספים, לייצר חוויה לנוסע, למשל מסחר. הוא מגיע, כן. אנחנו בסוף רואים בו גם...
אז מה, אז לדבר עם בעלי קניונים?
אז זה הרעיון. דרך אגב, היו לנו שתי חברות בנות, אחת למטענים, השנייה לנדלן, באמת במהלך מדהים, תחת החלטת ממשלה, כי הממשלה היא זו שהחליטה על החברות בנות, הדירקטוריון שלנו כמובן, תחת ובעזרתה של השרה, של המנכ״ל, ביטלנו את החברות בנות על מנת לבוא להכניס אותם ולהניע מנועי צמיחה, למשל הנדלן שלנו, מי שלא יודע איפה שעוברת רכבת, איזשהו יעבור מטרו, זה השבחת נדלן ללא ספק, כי אנשים מחפשים את הכישוריות, את המיידיות, הניידות.
ירצו לעבור לקרוא ליד, ו... או לפתוח
ואז
עסק.
ואז נבנה והכל... סביב התחנה, סביב אותו...
וגם
נבנה...
זכויות בנייה ש...
כן, זו... okay.
ואז נבנה משרדים, נבנה בתי מלון, נבנה קניונים מסחריים, כולל גם חניונים איפה שצריך, ששוב, אנחנו רוצים דור תו דור, okay. בדיוק, אבל בסך הכל להפוך את ה... דרך אגב, לא המצאנו את זה, זה מה שקורה. תראה מה עשו עזריאלי, התיישבו על התחנת רכבת.
אז
בנו קניון.
אז מלון. אני שואל, זה קורה לבד? אתה צריך לדבר עם אותו עזריאלי?
לא, זה יהיה בשיתוף המגזר העסקי, כמובן. תחשוב רגע שאתה מגיע לאפ כזה, איזה שירותים אתה רוצה לקבל? זה החל מאיסוף דואר, קלה כביסה, וקלה גם WeWork, שאני אוכל לעשות את הפגישות שלי בכלל בתוך האפ
הזה. וזה הכי נוח שיקרה בקום כזה.
אז פה במקרה הזה, אנחנו לוקחים את רמי, רמי בסוף, בתחום של הנדלן, היא מכירה אותו טוב מאוד, יחד עם יזמים, כי זה יהיה עסקי מסחרי לחלוטין, זה כי... בסוף המטרה היא לנצל בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המרכז הזה לדברים נוספים, ובאמת לייצר חוויה לנוסע, אני קורא לזה. דרך אגב, זה מה שקורה בחול, כל תחנה שאתה תראה, וזה לא משנה באיזה מדינה שתיקח, מיפן דרך כל מדינה אירופאית שהרכבת היא דומיננטית, זה מה שקורה בתחנות רכבת.
כן, זה יכול להיות גם עניין עיצובי ודברים כאלה.
ברור. אנחנו משקיעים בזה המון, המון, ברור. המון כסף, על מנת שהמקומות האלה יהיו אטרקטיביים, ונוחים לציבור, שיהיה גם ברור איך מתניידים בהם, בין אמצעי התחבורה השונים.
שזה יהיה נהיר, שזה לא איזה משהו נכון. שיש לי חוויה לא נעימה, נכון. כי לא הבנתי נכון. לאן אני הולך אפילו.
בדיוק.
יפה. עוד איזושהי נקודה על העניין של מה קרה לנו במלחמה, מבחינת מיגון, עניין...
תראה, אין ספק שהמלחמה...
זאת אומרת, אני אומר...
קודם כל, אנחנו עדיין באירוע.
א', אנחנו באירוע, וגם אנחנו יודעים שהמזרח התיכון משתנה, לא בטוח עד כמה ולאיזה כיוון.
אין ספק שהמלחמה הייתה אתגר, עדיין אתגר. הרבה מאוד, גם העובדים שלנו בעצם היו מגויסים, הרבה מאוד מהספקים שעובדים מולנו היו מגויסים, הרבה מהנדסים, מהנדסים אזרחיים, גם אצל הקבלנים, גם בצוותי התכנון. והיה גם קצת פחד אצל היועצים מחול. חלקם כן לקחו את המשפחות שלהם ועברו, והיית צריך להתנהל בזום, וזה אך טבעי. גם בסחר הבינלאומי, אתה יודע, לייבא דברים מסין או מהמזרח, או להביא מטורקיה, הופך להיות יותר מוקב, יותר יקר. אבל יחד עם זאת, אני כן יכול להגיד לך, זה נכון לחברת נטע, אני יודע שזה גם נכון ליתר החברות, המשכנו לעבוד, לא עצרנו. אני תמיד אומר, מכונות ה-TBM, שהיום חופרות את המנהרות בקו הירוק שלנו, מתחת לתל אביב, היום הם הגיעו לאזור כיכר רבין, המשיכו לעבוד ולא עצרו ליום אחד, אוקיי? וזה משהו מאוד מאוד חשוב שהציבור צריך להכיר את זה. למרות הקשיים, למרות האתגרים, אנחנו ממשיכים ומנסים בכל הכוח לקדם את הפרויקטים שלנו, כי ברור לנו כמה הם חשובים.
הרכבת, דרך אגב, מה שמדהים היה מהרגע שבשביעי לעשירי,
כן.
תוך שעות ספורות, רכבת ישראל, תחת הנחיית השרה, תחת הדירקטוריון, העמדנו רכבות כבר בנדבג על מנת לקלוט את כל צווי השמונה שהגיעו מחול. לצערי, חלק מהם בחר שלא לנסוע, כי הצבא ריכז אוטובוסים וישר שלחו, כי אני מזכיר, היינו במצב באמת אנורמל. כן. והמשכנו לפעול. 900 מעובדינו גויסו, שחלק גדול מהמאבטחים שלא אפשר לנו לפתוח את חלק גדול מהתחנות רכבת. ולצערנו גם 7 עובדים שלנו, בצורה כזו או אחרת, איבדו, שקלו. מרציאנו, אותה ילדה תצפיתנית, היא בת של עובד יקר שלנו, שמשפחה שליווינו אותה, יחדיו עם עוד 6 משפחות שחוו את הגרוע מכל, את השכול. בנוסף לכך, ואחרי שהתייצבנו, קודם כל דאגנו לפתוח את כל התחנות ולהסיע את כל הרכבות על מנת לחזור לשגרה, איזושהי שגרת מלחמה נקרא לזה, וחברנו לצבא על מנת לבוא ולראות איך אנחנו יכולים לעזור כרכבת.
אם יש צרכים.
בדיוק, פתחנו לא מעט מיתרים, בהבנה שחס וחלילה בצפון, אם תפרוץ מלחמה, בתי חולים, אין מספיק בתי חולים, איך אנחנו בעזרת הרכבות, מסיעים חולים, פצועים, על מנת שיקבלו טיפול במרכז, בדרום גם אם צריך. מספר מעטפות, פתחנו מעטפות עם צהל, שלא נוכל להרחיב עליהם פה, על מנת לשלב את הרכבת יחדיו במאמץ המלחמתי, ובאותו, לעבור את המשבר הזה.
אוקיי, ויש את כל העניין הזה של המטענים.
כן, אנחנו מדברים לרוב על נושאים, על הסעת המונים, הובלת המטענים היא סופר חשובה. רק שנבין, הגודל של המסעיות, בעיקר בכבישים, אבל אתה תראה אותם. הייתי מנכ״ל נמל אשדוד, 4,500 מסעיות נכנסים לנמל אשדוד ביום, זה מטורף. ולכן רכבת המטענים היא בשורה. מה שיפה בזה, בפברואר הקרוב כבר, אנחנו הולכים לחבר את שני הנמלים האחרונים, את נמל מספנות ישראל ואת נמל המפרץ.
חיפה?
נמל חיפה, נמל אשדוד היו מחוברים. כן. לפני מספר חודשים, 3 חודשים, חיברנו את נמל הדרום, הצמוד לנמל אשדוד, ובכך נחבר את 5 הנמלים בים תיכון לרשת הרכבית המסילתית.
ולכן, שמגיעה עד?
היא מגיעה יותר מדימונה, בדרום היא מגיעה הצפה, זה הנקודה הדרומית שלה, ובצפון היא מגיעה עד בית שען, יש לנו שם מסוף יפה, והמטרה המרכזית היא להוריד מסעיות מהכבישים, ולהביא בשורה באמת, וגם לאפשר לנמלים להתרחב בלי להרחיב נמל, ואני חושב שגם זאת בשורה נהדרת.
אז לסיום, רק בואו נסיים באמת בנימה אופטימית, מה יוצא בסוף לנוסע מזה? מה הוא הולך לראות בעוד שנה, בעוד 5 שנים?
אני חושב שמה שאיתמר הסביר בפירוט יחדיו איתי, מהפכה רכבתית. אין לי שום מילה אחרת לתאר את מה שאנחנו הולכים לחוות. נכון, יהיה גם לא קל בדרך, כי בחלק מהמקומות נצטרך לסגור, אבל בסופו של דבר, הגודש הנורא הזה בכבישים, אנחנו הולכים להביא בשורה אמיתית, לא איזושהי זה, בשורה דור טו דור, אהבתי את זה בסוף, שהאדם לא רק בתל אביב, יוצא מביתו, עולה באותו הב משותף, נכנס לרכבת הקלה, לרכבת הכבדה, מגיע לכל נקודת חפצו, בזמן משמעותי קצר. אם היום אנחנו חיפה תל אביב 1.5 שעה, אנחנו מדברים על 30 דקות. אני חושב שזאת בשורה מטורפת. וכל הטוב הזה יכול לקרות רק משלוש סיבות. אחת, קודם כל, הגיבוי שלנו מהרגולטורים בדגש על משרד התחבורה, על כל עובדיו, מהלכים שהמנכ״ל מוביל, שהשרה מובילה. אני עובר לדירקטוריון החברה, יור דירקטוריון שנותן גיבוי להנהלה, גיבוי מלא, עורך דין משה שימוני, שבאמת מאוד חשוב, בעיקר בנקודות האלה, ולא נשכח את החשוב לנו מכל העובדות והעובדים שלנו, שקמים בבוקר בחדוות עשייה, למשפחת רכבת ישראל, ובזכותם כל הטוב הזה קורה.
מצוין, היית אמרת, חייב להשוות או להעלות.
קודם כל, אנחנו לא בתחרות, נהפוך הוא. אבל אני אגיד ככה, השרה תמיד אומרת שהמשרד, משרד התחבורה, הוא בכלל, כל עולם התחבורה, הוא לא רק עולם כלכלי, הוא גם מוביליות חברתית. ובסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לשפר את איכות החיים של התושבים שלנו, אנחנו חייבים לייצר להם אלטרנטיבה אמיתית לרכב הפרטי. והפתרון היחידי, צריך להגיד את זה, זה רק מערכת רכבתית שתדע לייצר אלטרנטיבה אמיתית, שבן אדם יוצא מהבית ויודע שיש לו פגישה במרכז תל אביב, הוא יודע שהוא יגיע בזמן, בנוחות ובצורה אמיתית וזמינה. וזה בדיוק מה שאנחנו עמדילים עליו. צריך לייצר רשת של רכבות, חיבוריות, שבן אדם שיוצא מהבית ידע שהוא יכול להסתמך על אותה רשת. אמנם יהיה קשה בדרך, אני לא מסתיר את זה, אבל אני כן יכול להגיד שהעובדים בנטה, אני אמנם הצטרפתי רק לפני 3 חודשים, אבל גיליתי חברה צעירה עם מחויבות מאוד מאוד גדולה. אנחנו תמיד אומרים, ציונות זה לא מילה גסה. אנשים שם באים מתוך ציונות אמיתית, ושליחות אמיתית. גם אני באתי מהמגזר העסקי, תאמין לי, היה לי חיים נוחים, והרווחתי הרבה יותר, אבל באמת אני רואה בתפקיד הזה שליחות מאוד מאוד גדולה, כדי לקדם ולייצר אלטרנטיבה אמיתית לעם שיושב פה. ולכן אני מאמין שעוד מספר שנים לא רב, אנחנו נדע להעמיד רשת רכבות, גם רכבות כבדות וגם רכבות קלות ומטרו, שייתן פייט אמיתי לבעיית הגודש.
איתמר ושיקו, תודה רבה. אני בא לעבוד, אני מתלבט. עד כאן התחנה הבאה. הפודקאסט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ניתן להזין לנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. נשתמע בפעם הבאה.